השבת התחלנו את ספר במדבר שחכמים קוראים לו ספר הפקודים. וצריך להבין מדוע בחרו חכמים לקרוא בספר הזה בשם זה ספר הפקודים, כאילו המניין של מספר בני ישראל יש בזה איזה חשיבות מיוחדת במינה. וכך אומרת התורה, וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד באחד לחודש השני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים לאמור, שאו את ראש כל עדת בני ישראל משפחותם לבית אבותם במספר שמות כל זכר לגלותם. שאו, הרימו, הרימו את ראש כל עדת בני ישראל. כשמונים את ישראל מרימים אותם. וכך רש"י אומר שהקדוש ברוך הוא מחבב את ישראל, ומשום חיבתם כל פעם מונה וסופר אותם. הפרשה פותחת, וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד באחד לחודש השני, בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים לאמור. הפתיחה, למה צריך לומר מתי, איפה הקדוש ברוך הוא אמר את הדברים? מתי? אולי יותר מובן, אבל היה אפשר לפתוח וידבר השם אל משה באחד לחודש השני, בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים, שאו את ראש הדת, את ראש כל הדת לישראל. משמעות הכתוב שיש קשר בין ההזכרה הזאת של מדבר סיני ואוהל מועד למצווה הזאת למנות את ישראל, מפני שישראל הגיעו כעת למדרגה חדשה מיוחדת. הם קיבלו את התורה במדבר סיני, יש להם כבר אוהל מועד, יש כבר המשכן שהשכינה שורה בו, וכעת הגיע הזמן גם למנות את ישראל. מאז בריאת העולם, תהליך של התקדמות, אדם הראשון, אדם אחד, נברא בכליל השלימות, אבל מאחר שהוא חטא, נפלו המדרגות הרוחניות שהיו באדם הראשון, עד שבא אברהם אבינו והחל לתקן, והוא היה אחד. ועד שבא אברהם אבינו היה עולם רופא, ולא היה מי שיגרום שישמור על קיומו של עולם. עד שבא אברהם אבינו, כמו שהתורה אומרת, אלה תולדות השמיים והארץ בהיברם, באברהם, בזכותו של אברהם. אברהם מחזיק בעולם מצד אחד, נולד יצחק, מחזיק את העולם מצד שני, אברהם מידת החסד מחזיק מצד ימין, תומך בעולם בקיומו של עולם, יצחק מצד השני, יעקב באמצע, העולם כבר מתחיל יותר לעמוד על קיומו, אבל עדיין לא ממש עומד יציב על קיומו. ואז נולדים השבטים, משלושה, מאחד לשלושה, משלושה לשנים עשר, 12 שבטים, ואחר כך 70 נפש, ואחר כך ישראל יוצאים ממצרים, מקבלים את התורה, מצטווים על המשכן, והשכינה יורדת בישראל. וכעת, אחרי שהגיעו לשלימות כזאת, מצטרים ישראל למנות מהם מספר בני ישראל, והמספר מספר שלם 60 ריבו. ומשום חיבתם הקדוש ברוך הוא מונה אותם, והמניין כאן באריכות רבה, כל שבט ושבט כמה הוא, אחר כך סיכום, אפשר לעשות את הסיכום לבד, התורה מבררת לנו, מסכמת לנו לבד, ואחר כך עוד איזה סדר חדש של עמידת הדגלים, כל דגל באיזה מקום הוא עומד, מי במזרח, מי בדרום, מי במערב, מי בצפון, ושוב פעם מניין של כל שבט ושבט, שאנחנו כבר יודעים את מניינו, ואנחנו יודעים גם הסך הכל של כל שלושת השבטים בכל מקום, בכל צד וצד, והתורה חוזרת ומפרטת. לומר שיש למניין הזה ערך מיוחד, שכלל ישראל יש להם ערך מיוחד, כל אחד ואחד הערך המיוחד שלו. מבין 20 שנה ומעלה כל יוצאי צבא בישראל תפקדו אותם לצוותם אתה ואהרון. יוצאי צבא, רש"י אומר, מלמד שלצבא יוצאים רק מגיל 20, מדובר ממש ליוצאי צבא. צבא, יש לזה כמה מובנים. יש צבא מרום, יש צבא השמיים לך משתחווים, יש צבאות המלאכים, עוד יותר מעל השמיים הם צבאות השם העליונים, ויש צבאות ישראל, ויש יוצאי צבא, ולכולם אותה משמעות. כולם ממשיכים את גילוי הגדולה האלוקית, מהצבאות העליונים ועד צבאות ישראל היוצאים ממצרים, ועד כל יוצאי צבא שאחר כך בחומש הזה, בחומש במדבר, יש ממש יוצאי צבא שיוצאים מהמלחמה בהמשך הפרשות, מלחמת סיחון ומלחמת מדיין, והכל המשך אחד. המניין שמונים משה ואהרון וראשי אלפי ישראל, וכל אחד מתיילד על משפחותם לבית אבותם במספר שמות. יש מספר ויש שמות, כל אחד הוא חלק מהכלל כולו, אבל לא רק חלק מהכלל כולו, כל אחד גם יש לו את המהות המיוחדת שלו, יש לו שם, יש לו מהות. ישראל משולים לכוכבים, כל הכוכבים ביחד זה צבא שמיים, יש להם שם אחד, המוציא במספר צבאם לכולם שמות יקרא, ובמקום אחר נאמר המוציא במספר צבאם לכולם בשם יקרא, כלומר לכולם שם אחד, שם כללי של צבא השמיים. ויש לכל אחד ואחד, לכל כוכב, שם מיוחד. כל כוכב הוא עולם שלם, וישראל משולים לכוכבים. כל אחד מישראל יש לו שם מיוחד, מהות מיוחדת, תפקיד מיוחד, ייחוד מיוחד. וכל אחד הוא חלק מהכלל כולו. ויש סדר. תפקיד לכל אחד. פה אנחנו רואים את החלוקה יותר כללית, לא ממש פרטית, אישית, כל אחד מה תפקידו, אבל אנחנו רואים חלוקה למקומות, איזה שבטים במזרח, וזה בדווקא, ואיזה שבטים בדרום, וזה בדווקא. וחכמינו זיכרונם לברכה אומרים שזה מסודר כנגד מה שנעשה במרומים, ששם יש המרכבה האלוקית, השכינה האלוקית העליונה, ומסובבים אותה חיות הקודש מצדדים השונים שמקיפים מכל הצדדים, וכנגד זה ישראל מקיפים את המשכן, מקיפים את השכינה שיורדת בתוך ישראל, ומה שעושים ישראל זה מעין מה שנעשה למעלה. על כן המספר, לפקוד את ישראל, יש בזה גילוי מיוחד של ההופעה של עם ישראל בתפקידיו המיוחדים, בייחוד המיוחד של כל אחד ואחד וכולם ביחד. נשא את ראש בני ישראל. זה, המספר הזה, הספירה, היא מנסה את ישראל מעלה. אחר כך בהמשך הפרשה התפקיד המיוחד של הלוויים. הקרב את מטה לוי ועמדת אותו לפני אהרון הכהן ושירתו אותו. שבט לוי זוכה לקרבה מיוחדת, לעבודת הקודש, עבודת המשכן. מדוע זוכה שבט לוי? הם לא נכשלו בחטא העגל, אבל לא רק הם לא נכשלו בחטא העגל, אלא הם נקראו אל הדגל, מי לשם אליי, במסירות נפש. והם זוכים על ידי המעשה שלהם, שהקדוש ברוך הוא בוחר בהם, הקרב את שבט לוי ועמדת אותו לפני אהרון הכהן ושרתו אותו. בוודאי שהיו עוד הרבה אנשים בישראל שלא משבט לוי, שלא נכשלו בחטא העגל, ושגם כן היו דביקים בריבונו של עולם בדביקות שלמה ומלאה. אבל הבחירה האלוקית היא מעל המעשים. שבט לוי שנבחר, הוא נבחר גם בגלל שהוא לא קלקל, אבל הבחירה האלוקית היא מעל המעשים של האדם. זה סגולה עליונה, מיוחדת במינה. ומזה יש ללמוד, אומר שפת אמת, שכל אדם, ככה אנחנו מסתכלים על שבט לוי, שאף על פי שיש אנשים חכמים, צדיקים, בכל ישראל, שבט לוי הוא נבחר. כי הוא בעל סגולה מיוחדת במינה. וכך גם סגולת ישראל בכללה. סגולת ישראל בכללה היא עולה על כל מעשיהם של ישראל. ומכאן נלמד האדם להעריך ולכבד כל אדם מישראל. גם האדם הצדיק הגדול, שכלפי מישהו שהוא לא במדרגה הזאת, במדרגה פשוטה או פשוטה ביותר, צריך לכבד אותו, מפני שהצד הסגולתי הוא כל כך עולה על צד המעשים של האדם, שפלוני יותר מאלמוני מצד המעשים, זה מעט מאוד לעומת עצם המציאות המיוחדת הסגולתית שישנה בישראל. וגם הקרבת מטה לוי מתוך בני ישראל. אני לקחתי את הלוויים מתוך בני ישראל, כלומר ההופעה של הלוויים, הם מגלים את המהות של כל ישראל כולה, אלא הם נבחרים להיות המבטאים את המיוחד שבכל ישראל. לקחתי את הלוויים מתוך בני ישראל. זה הסגולה המיוחדת. והפרשה, ספר במדבר, הוא ספר הדרך. יוצאים לדרך, מתארגנים, סופרים כמה וכמה יוצאים. איך יוצאים? מסתדרים סדרי המחנות, כל אחד במקומו הנכון, יוצאים לדרך. דרך היא לא פשוטה. דרך המדבר. דרך עם קשיים, עם סיבוכים, עם עליות ועם ירידות. צריכים להתמודד. ספר הזה, ספר במדבר, ספר ההתמודדויות של ישראל בדרך. בדרך לארץ ישראל. סוף ספר במדבר, מגיעים כבר לגבולה של ארץ ישראל. חכמינו אמרו שכל ספר זה כנגד אור. חמש פעמים אור נאמר בפרשת בראשית. כנגד חמישה חומשי תורה. ויאמר אלוקים יהי אור, זה כנגד חומש בראשית. ויהי אור כנגד חומש שמות. וירא השם את האור כי טוב, זה כנגד ויקרא. ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך, ויבדל אלוקים, זה לפי הסדר, זה כנגד חומש במדבר. בחומש במדבר נעשה הבירור בין האור ובין החושך. אנחנו רואים את זה בפרשת קורח, בין אלה שהולכים לאור ובין אלה שמורדים באור. וכל ההתמודדויות של ספר במדבר, ספר בירורים, ספר של התיקון והבירור, שבהתחלה יש איזה תערובות שבין האור ובין החושך. האור הוא טוב, אבל צריך לזכך אותו. וישראל עוברים במדבר דרך של זיכוך ועלייה והתארות והתקדמות, הבדלה בין האור ובין החושך, ומגיעים וכבר מוכנים לבוא להיכנס לארץ ישראל. אנחנו עוד נמצאים בימים של מלחמת ששת הימים. אתמול, יום שישי, חגגנו את יום ירושלים. ומלחמת ששת הימים, זה היה ביום השלישי של מלחמת ששת הימים. והיא נמשכה המלחמה עוד כמה ימים, עד כיבוש רמת הגולן. ואני רוצה לעמוד על הפרק הזה של ההתקדמות של מלחמת ששת הימים. בתפילה אנחנו אומרים ברכה אחת, וירושלים עירך ברחמים תשוב ותשכון בתוכה כאשר דיברת, ובנה אותה בקרוב בימינו בניין עולם, וכיסא דוד עבדך מהרה לתוכה תחין. אחר כך יש עוד ברכה, את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח. חלקו, יש כיסא דוד, ברכה, נשייכת עוד לברכה ולירושלים עירך ברחמים תשוב, ואחר כך את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח. כלומר, בברכה הראשונה אנחנו מתפללים ומבקשים על בניין ירושלים ועל כיסא דוד, להכין את הכיסא, שיהיה הכיסא מוכן. אחר כך באה הברכה והבקשה שצמח דוד עבדך מהרה תצמיח, שיבוא המשיח, שתבוא הגאולה השלמה. לפני שבאה הגאולה השלמה צריכים להכין, יבוא המשיח, איפה הוא יישב? צריך להיות לו כיסא מוכן. ואולי זאת המדרגה שאנחנו הגענו אליה במלחמת ששת הימים, שכיסא השם, כיסא דוד, הוא נבנה. הקדוש ברוך הוא מכין את כיסא דוד. ישראל, הקדוש ברוך הוא על ידי ישראל, על ידי צבאות ישראל, אנחנו נכנסים, מגיעים לירושלים, מחזקים את המדינה, ומחזקים את יישובה של ירושלים, יישובה של ארץ ישראל. זה בחינה של הכנה של כיסא דוד לקראת את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח. במחילתא דרבי ישמעאל נאמר כך: רבי ישמעאל אומר, בזכות ירושלים אני אקרא להם את הים, שנאמר, אורי, אורי, לפשי יוזך, לפשי בגדי תפארתך ירושלים מהקודש, כי לא יוסיף יבוא בך ערל ותמה. ואומר, אורי, אורי, לפשי עוז, זרוע השם כימי קדם דורות וגומר, הלא את המחרבת ים, מי תהום רבה, אסמה ממקי ים דרך לעבור גאולים. כלומר, פסוק אחד, אורי אורי, לפשי עוזך, מדבר על ירושלים. פסוק שני מדבר על קריאת ים סוף, גם כן אורי אורי, לפשי עוז. ומכאן יש ללמוד שבזכות ירושלים, הקדוש ברוך הוא קורא על ישראל את הים. גם צריך להבין את המדרש הזה. עדיין לא היינו בירושלים, לא עבדנו בעבודת בית המקדש בירושלים. בזכות ירושלים הקדוש ברוך הוא קורא לישראל את הים. ואומר, המגמה שעם ישראל פונה אליה, שהקדוש ברוך הוא מייעד את ישראל להגיע אליה, ירושלים עיר הקודש, בית המקדש, שזה השיא של ההתרוממות של ישראל, המגמה הזאת היא נותנת כוח. והמגמה הזאת היא תמונה בעם ישראל כמובן. יש בו שייכות לקדושה העליונה האלוקית. למגמת הקדושה העליונה הזאת. והשייכות למגמה הזאת והכיוון של המגמה הזאת הוא דוחה כל הפרעות וכל עיכובים בדרך. כל מעצורים שישנם בדרך, ירושלים, מגמת ירושלים, הקדושה דוחה. הקדושה מתגברת על כל העיכובים, על כל המעצורים. הים נקרא, הים לא יכול לעמוד בפני המגמה העליונה הזאת, בפני השאיפה הגדולה הזאת, בפני הקדושה העומדת להתגלות בירושלים. כלומר, קדושת ירושלים היא נותנת את הכוח, היא גורמת לקריאת ים סוף. ומהדבר הזה אנחנו יכולים ללמוד שלא רק קריאת ים סוף. כל המצורים שבדרך לירושלים, לבית המקדש, הם כולם עומדים להידחות. מפני שהשאיפה הזאת, הקדושה הזאת, היא צריכה להופיע. ובכוח של הקדושה הזאת, שהיא עומדת להתגלות, כל המדרגות בדרך מתפתחות. כל המדרגות המביאות אליה. כל המעצורים מסתלקים. לכן, אנחנו לא מפחדים מכל מעצור, מכל איזה חששות של איזה נסיגות, כי כמו שאומר המדרש, מכוחה של ירושלים, הכל, כל העיכובים נדחים. וכל מה שהעגולה מתקרבת יותר, ההתמודדויות גודלות, הקשיים גוברים. אמרנו ביום שישי הלל, נגיד מחר הלל לראש חודש, ובהלל אנחנו אומרים, כל גויים סבבוני, בשם השם כי המילם. סבבוני גויים, אבל בשם השם אנחנו מתגברים עליהם, ואנחנו דוחים אותם, והם נימולים כקש יבש. ואחרי שאנחנו מנצחים אותם, סבבוני גם סבבוני. באים עוד יותר גויים, ועוד יותר מסובבים אותנו. כלומר, גומרים אתגר אחד, מתגברים על קושי אחד, פוגשים קושי יותר גדול. סבוני גם סבוני, אבל גם זה בשם השם כי המילם. גם על זה אנחנו מנצחים. התגברנו על קושי שני, אנחנו נפגשים בקושי עוד יותר גדול. סבוני כדבורים, המון, בלי גבול, אי אפשר כבר לספור אותם. סבוני כדבורים, אבל גם הם דואחו כאש קוצים בשם השם כי המילם. כלומר, גם כל קושי, כמה גדול שיהיה, ריבונו של עולם מסלק והמהלך מתקדם. זה סדר גבולתם של ישראל, שככל שיותר מתקדמים צריכים להתמודד עם קשיים יותר גדולים. וכשנפגשים בקשיים לא צריכים להיבהל מהם. להפך, צריכים להגיד, וואה, הקושי כל כך גדול, סימן שאנחנו מתקדמים מאוד, כבר נפגשים בקשיים היותר גדולים. כמו שכשמתקרבת הלידה, הצירים הולכים ומתגברים, הולכים ונעשים קשים, קשים יותר, והם מראים שהלידה קרובה מאוד. הגמרא אומרת במסכת סנהדרין, אנחנו לומדים עכשיו סנהדרין בפרק חלק, מפני מה זכה עמרי למלכות? מפני שהוסיף כרך בארץ ישראל. מי שמוסיף כרך בארץ ישראל יכול, זה זכות שיכולה לגרום למלכות. עמרי לא היה מהצדיקים, זה בעדינות אני אומר, והוא זוכה, ולכן חזל שואלים מפני מה הזכויות שלו. יש לו חובות, אין לו זכויות, מפני שבנה כרך בארץ ישראל. מה עושים למי שבונה כרך מצד אחד ומדבר על החרבה בצד שני? זה ימים יגידו. אבל אלה שבונים כרכים בארץ ישראל, מתיישבי ישע, הם בוודאי יש להם זכויות גדולות, והם בסוף הם יהיו המנהיגים של האומה. אבל יכול להיות שהצרות האלה, הבתקול הזאת שיוצאת, זה אולי מזכיר לנו דברי רבי שמעון בר יוחאי, שהוא אמר, אם ראית עיירות נתלשות ממקומם בארץ ישראל, דע שלא יחזיקו בשכר סופרים ובשכר משנים, שנאמר על מה עבדה הארץ, וגומר ויאמר השם על עוזבם את תורתי. והגמרא מספר, המדרש מספר, רבי היה משלח את רבי אסי ורבי אמי שילכו ויתקנו ערים בישראל. נכנסו לעיר, שאלו איפה שומרי העיר, הביאו להם את השומרים, שומרים בשער. הם אמרו, אלה השומרים? אלה בכלל לא שומרים. אנחנו מתכוונים אלה שהם מלמדים, הם מלמדי תינוקות, אלה שגורמים להרבצת תורה בעיר, אלה השומרים האמיתיים של העיר. זה, אז אני אומר לעצמי, אם אנחנו שומעים בת קול כזאת שעל תלישה, על יומי תלישה של יישובים, אז התשובה צריכה להיות כמובן התחזקות תורנית. אמנם שברוך השם שביישובי ישע, ביישוב שלנו, בשאר היישובים, הרבה תורה, כמעט בכל יישוב, כולל, ישיבה, תלמודי תורה, ההשקעה בחינוך ביישובים מגדולה, וזה בעצם מבטיח את קיומם של היישובים. אבל כדי להבטיח עוד יותר, תמיד טוב לשמוע את ההדרכה של דברי חכמים, שמה שיש יותר תורה, יש יותר קיום לכל מקום ומקום. אנשים שואלים, מה נעשה, מה נגיד, במצב הזה צריכים לפעול, איך אנחנו בולמים, אנחנו עוצרים את המחשבות האלה של הממשלה, ויתורים שבעינינו הם כל כך נראים לא הגיוניים ולא מתקבלים על הדעת. אז אני רוצה שנרגע. אני לא חושב שיש סכנה לאיזה יישובים שלנו שיפגעו. אני לא אומר שלא צריך לעשות למען לסלק את כל אפילו אבי אמינות הללו, אבל אין להם מקום. ראשית כל, כוח התורה שביישובים איתן. העוצמה של הציבור כאן, אי אפשר להתגבר עליה. זה לא אפשר. אנחנו נתמודד ואי אפשר להזיז אותנו ממקומנו. אם אי אפשר להזיז את רמת אביב הבנויה על שייח' מוניס, אתם לא מכירים את זה, אבל אני גרתי על יד שייח' מוניס, ושם היה ערבים גרו פעם, ועכשיו שם רמת אביב. אף אחד לא עולה בדעתו שאפשר להזיז את רמת אביב ולתלוש אותה ממקומה. נו, קל וחומר בן בנו של קל וחומר שאי אפשר להזיז את מתיישבי חברון שגרים בעיר האבות ואת אנשי בטל, על מה לדבר? זה לא מציאות, חבל אפילו להרער ולהתמלא בחששות. יותר קשה, בהחלט, יותר קשה לעקור את בטל מאשר את רמת אביב. כן, אנחנו מלאי ביטחון שקדוש ברוך הוא לא יעזוב ולא ייטוש את עמו. אני זוכר שהרב צבי יהודה, ממש ביום הראשון של כיבוש ירושלים ושהגיעו לכותל, אז הרב צבי יהודה היה היחידי שהוא הכריז ואמר, באנו לכאן, חזרנו הביתה, באופן קבוע. אחר כך בעצרת ההודיה שהייתה שבועיים שלושה אחרי מלחמת ששת הימים בישיבת מרכז הרב, שהיחידה בהתחלה שעשתה את העצרת ההודיה לניצחון והמלחמה ולזה שזכינו לכבוש את ירושלים במרחבי יהודה ושומרון, הסיני ורמת הגולן, אז הוא צפה מראש את המחשבות ואת באיזה כיוון עלולים לדבר ולנסות. הוא אמר, לא כיבשנו ארץ זרה. אומרים, כובשים. לא כבשנו ארץ זרה, לא הלכנו לתימן לכבוש ארץ. באנו הביתה, חזרנו אל בית אבותינו, ומכאן לא נזוז. ואנחנו מצווים לשמוע בקולו. אנחנו לא, לא נזוז, כמובן מכאן לא נזוז. ומאז הוא כתב ודיבר על זה הרבה מאוד, על הצורך להיות חזקים. אני אקרא לכם רק איזה כמה משפטים מהדברים שהוא אמר. על חומת הפלדה וסלע האיתנים של כולנו בנערינו וזקונינו, בבנינו ונבותינו, של גופותינו ונפשותינו, התפוצצו והתנטפו כל קורי העכביש הטיפשיים והדמיוניים של גזעני עולם, אל מול הצעת מלכו של עולם ועולמים וקורי הדורות, האומר לירושלים תושב, ולערי יהודה ושומרון יריחו וסיני וגולן, וכל מרחביהם תיבננה. כך יהיה בעזרת השם, גם נדבר על סיני. אני ראיתי שבפרשה שלנו מדובר על מפה. במדרש גם כן מדברים על איזה מפה דרכים. המדרש אומר, באותות סימנים היו לכל נשיא ונשיא, מפה וצבע על כל מפה ומפה כצבע של אבנים טובות שהיו על ליבו של אהרון. מהם למדים המלכויות להיות עושים מפה. זה הכל מישראל, עמדו לעשות מפה. אז צריכים לראות מה המפה של הגרפים שלנו. כן. מפה וצבע לכל מפה ומפה. וכאן יש פירוט, מה היו הצבעים של כל שבט ושבט, המפה שלו, הדגל שלו. מפת הדרכים היחידה שהיא תביא את השלום, במפה הזאת יש חיצים. מכל העולם חיצים לארץ ישראל, שמכוונים את היהודים לבוא לארץ ישראל. ומארץ ישראל חיצים לכל הזרים לצאת לארצות שלהם. וכשהדברים האלה יתגשמו, רק אז יהיה שלום. לא יהיה לפני כן. מקומם של הערבים בארצותם, ואפשר, כמו שאמרנו כמה פעמים, לאפשר להם את זכות השיבה הביתה, אפשר גם לעזור להם. ומקומם של היהודים פה, וגם ליהודים צריך לעזור לבוא הביתה. וככל כאשר כל עם יהיה במקומו, בארצו, אז כמובן יבוא השלום, תהיה הגאולה שלמה, גאולת ישראל וגאולת עולמים. מירושלים, ממלחמת ששת הימים, מהשמחה של מלחמת ששת הימים, אנחנו ממשיכים לחג השבועות. והערב, ראש חודש סיוון, נכנסים לשלב חדש של התכוננות לקראת חג השבועות. חג השבועות, יום אחד בלבד, איכותי מאוד מאוד, מרוכז, לא כמו פסח, שיש שבעה ימי חג, ויש ריכוז של הקדושה ביום אחד. אני אומר כאן דברים של הזוהר. פסח, שבעה ימים. סוכות, שמונה ימים. שבעה ויום אחד. וחג השבועות, יום אחד. זה לא שהקדושה מצומצמת, להפך. הקדושה כולה מרוכזת ביום אחד. וכדי למצות את היום הזה, אנחנו מתכוננים לכך 50 יום, 49 ימים, סופרים מיום ליום ומתכוננים, והחג הזה נקרא בשם זה חג שבועות. כל השבועות, כל ההתכוננויות של כל הימים הללו, זה אל היום הגדול הזה. בראש חודש באו ישראל למדבר סיני. הגיע השלב ממש מתקדם, הגיעו אל המקום שבו מקבלים את התורה. התורה באו למדבר סיני, ויסו מרפדים, יראו מדבר סיני, ויחנו שם ישראל נגד ההר. וחז"ל אומרים לנו, התורה ניתנה במדבר, לא במקרה, לגלות לנו שאדם צריך לעשות עצמו כמדבר, כדי לקבל את התורה. היום זה גם השבת האחרונה לפני חג השבועות, שבת השישית אחרי פסח. אומרים פרקי אבות בכל שבת ושבת. היום עסקנו בפרק השישי, שהוא הכנה למתן תורה, כי אתם יודעים שפרקי אבות זה חמישה פרקים של משניות, והפרק האחרון הוא בעצם ברייתא, כמו שכתוב בהתחלה, שנו חכמים בלשון המשנה, ברוך שבחר בהם ובמשנתם. כלומר, זה לא המשנה בעצמה, אלא זה חכמים שנו בלשון המשנה. הוסיפו חכמים ברייתא, שהיא תהיה שבת לפני חג השבועות, פרק קניין תורה. פרק הזה פותח בדברי רבי מאיר, כל הלומד תורה לשמה זוכה לדברים הרבה. מי שלומד תורה לשמה זוכה לדברים הרבה. ולא עוד אלא שכל העולם כולו כדאי הוא לו. הוא נקרא ריאה, הוא אוהב את המקום, אוהב את הבריות, משמח את המקום, משמח את הבריות, ומלבשתו, ענווה, ועירה, ונותנת לו מלכות וממשלה וגבורה וחיקורדין. כל המידות ביחד. מי שלומד תורה לשמה, הוא מצד אחד מלבשתו ענווה, ענווה זה נראה אדם שהוא מצניע את מעשיו, גם אחר כך כתוב, וצנוע וערך רוח, ומצד שני נותנת לו גבורה, מלכות וממשלה. איך זה הולך ביחד? גם ענווה, גם גבורה, גם מלכות וגם ממשלה. זה בא לידי לימוד תורה לשמה. כשאדם לומד תורה לשמה ומבטל את עצמו לפני התורה, וכל מה שהוא עוסק בתורה זה בשביל התורה, תורה לשמה בשביל התורה, בשביל שיופיע דבר השם בעולם, בשביל שאור השם יאיר את העולם, הוא לומד בשביל התורה, לא בשביל עצמו, לא לשמו אלא לשמה, אז הוא מקבל בושר רצונו כרצון הקדוש ברוך הוא. אמנם רצונו בטל, אבל רצונו, רצון השם ממלא אותו. ורצון השם הוא גדול מאוד. רצון השם חזק מאוד. וכשאדם יודע שהוא בא בשם השם, יש לו כוחות אדירים. נותנת לו מלכות וממשלה. נותנת לו גבורה. אבל גם עם ענווה. כי הוא לא הולך בשם עצמו. הוא לא משתלט. הוא לא תופס מלוכה. הוא לא תופס שלטון. הוא הולך בשם השם, וכוחו הולך וגובר. ותלמידי חכמים שלומדים תורה לשמה, הם באמת מנהיגים. הם משפיעים על העולם. לא דווקא שהם יושבים על כיסא המלכות, אבל דבריהם נשמעים, והשפעתם הולכת וגוברת, וזה בבחינה מסוימת מצאנו אצל מורנו ורבינו הרב צבי יהודה. אם אנחנו שואלים, מי הביא את כל המהלך הזה של ההתיישבות, מי היה הרוח הפנימית הגדולה שדחפה, ושתלמידיו הם היו הראשונים שהתחילו את ההתיישבות ביהודה ושומרון, זה הרב צבי יהודה. הוא לא היה שר, הוא לא היה חבר כנסת, הוא לא היה בשום תפקיד רשמי, והוא יצר מהלך שהממשלות לא מצליחות לעצור אותו, ומלכויות לא מצליחות, מלכויות אחרות שאומרים שההתנחלויות זה אבן נגף בכל הסכם וכדומה. מי עשה כל זה? למי נותנים מלכות וממשלה? מי מנהל את הדברים? מי קובע איך תהיה צורתה של ארץ ישראל? תלמידי חכמים. אבל בשביל זה צריך להיות באמת תלמידי חכמים שעוסקים בתורה ולומדים את התורה לשמה. וכבר אמרו חכמים שזה בעצם המבחן. אדם רוצה לדעת, לומדים תורה לשמה, אם יש את התוצאות, סימן שהלימוד לשמה. אם נעשה כמעיין המתגבר, וכינר שלא פוסק, ומידותיו כמידות האלה שרבי מאיר מדבר עליהן. זה מורה שאדם הזה עוסק בתורה לשמה. מוכרחות להיות התוצאות הללו. זה הכיוון שאנחנו צריכים להתכוון בימים האלו לקראת חג מתן תורה. הגענו לראש חודש, יש לנו ימים מספר, ימים של התכוננות מיוחדת במינה מוגברת. בהתחלה מראש חודש, אחר כך יש שלושת ימי הגבלה, וככל שאנחנו נתכונן יותר, במידות טובות, בהתבטלות כלפי אורה של תורה, בהתכוננות לקראת היום מתן תורה, אז נזכה שב-24 שעות הקודש המיוחדות הללו, שהפעם הן צמודות עם השבת, והקדושה נעשית ביחד, קדושה כפולה, יום טוב ושבת, הנוכל לספוג את מלוא החופניים של האור של החג ושל השבת, ולהמשיך אחר כך עם זה במעלות הקודש ולעלות מעלה מעלה.